טוב, שיעור לדעתי מאוד יסודי, שבעצם משליך על כל תקופה בתנ״ך שאותה ניקח. המטרה של השיעור הזה לתת איזשהו חוט שדרה שבעצם לאורך כל ההיסטוריה של התנ״ך ייתן לנו קורדינטות או נקודות ייחוס שבעצם כל תקופה שבה אנחנו עוסקים ביחס למה היא באה. נסביר מה הדברים אמורים. יש נבואות מסוג שנקרא להם נבואות קץ. נבואות קץ. בסדר? זה מושג שסביבו נדבר. מה אני מבין במושג נבואות קץ? שהשם אומר לאן פניו מועדות, כלומר מה הוא עומד לעשות בעולם בדורות הקרובים. בסדר? קודם כל אני אגדיר איזה נבואה מדובר, ואחר כך אנחנו נראה שבעצם איפה בתנ״ך מופיעות נבואות כאלה. אבל שוב, אני אגדיר מה אני מתכוון. יש הרבה נבואות שהנביא בעצם מדבר בעצם למה קורה עכשיו, או למה קורה עוד רגע, כלומר מה השם עושה עכשיו. למשל, אם יש, למשל, פרעה חולם חלום. ליוסף יש רוח הקודש לומר מה החלום הזה. שבע שנים, זה אני לא קורא לנבואת קץ. זה בעצם, עכשיו פרעה חולם משהו למשהו, ממש מתחיל עכשיו. אותו דבר עם הבן של מלך ישראל, של מלך ישראל, הוא חולה, ועכשיו הולכים לשאול את הנביא, הנביא אומר אם הוא ימות או לא, יצא לכם מלחמה או לא. יש המון נבואות שבעצם מגידות מה שעוד לא קרה, אבל מה שבעצם מתרחש עכשיו. אני לא מדבר על נבואות כאלה, יש המון כאלה. מאידך, אני גם לא מדבר על נבואות שהן בעצם ארוכות טווח, הן בעצם אינסופיות. במובן הזה, שמשל יש נבואות שהשם אומר, בדיוק, יום אחד יהיה גוג ומגוג, יום אחד יהפוך את כל העמים שפה אחת, יום אחד גר זאב עם כבש. זה בעצם אומר, לאן העולם מגיע לסוף, אבל הוא לא אומר מה יקרה בדורות האלה. כן, מאז משל ישעיהו שאמר גר זאב עם כבש, ישעיהו לא אמר זה יקרה עכשיו, זה קורה בעצם, עברו אלפי שנים עד שזה מגיע. נבואות קצם, אני מתכוון, נבואות שהן קודם כל מכילות מאורע ברור, שתיים, המאורע הזה הוא בדורות הבאים, זה יכול להגיע עד מאות שנים, אבל זה בעצם, כלומר, זה לא רחוק בלי סוף, וזה גם לא ממש עכשיו. שלוש, זה נושא כללי, כלומר, זה לא הוא אמר למישהו, תדע לך, אתה תצליח, אתה לא תצליח, אלא זה בעצם לאן עכשיו עם ישראל או לאן האנושות מובלת, בסדר? אז אני חוזר, הנושא שלנו היום זה נבואות קץ, כשאנחנו כוללים במושג הזה נבואות קץ, נבואות שהשם אומר, לאן הדורות הבאים, העשרות או מאות שנים הבאות, ילכו מבחינה כללית. בסדר? החידוש המרכזי שאנחנו עומדים לראות היום, שתהיינו בעצם איזשהו עמוד שדרה, כלל תנ״כי. עמוד שדרה זה בעצם לראות שיש רצף נבואות כאלה מבריאת העולם ועד סופו. תראה לכם דוגמה, היום, סתם לדוגמה, זה לא בדיוק דוגמה טובה, אבל נגיד, תדמיינו לכם שהיום היינו בלי ידיעה שהנביאים, שהגאולה השלישית תצליח. שהנביאים ושל חז"ל, אני לא נכנס לסוגיה הזאת, אבל אנחנו כאילו עבודים בחיים, לא יודעים לאן השם רוצה עכשיו להוביל. לחורבן, לגאולה, שעמים ישלטו, שישראל ישלטו, אלף שאלות פתוחות. השם, כמו שאנחנו נראה עכשיו, בעצם לאורך כל תקופת התנ״ך, אמר לאן הוא מוביל את הדברים, עוד לפני הבחירה שלנו. כל הבחירות שלנו התכנסו בתוך התבנית שהוא מוביל. בסדר? בואו, עוד לפני שנעשה את הסקירה מההתחלה, שנבין יותר את המושג, בואו ניתן דוגמה לשני קיצים שהם מאוד פשוטים וברורים. למשל, הקץ שנאמר לאברהם אבינו. אברהם עומד, נכנס לארץ, קראו כמה מאורעות, והשם אומר לו, תקשיב, עכשיו אני פותח סוגריים של 400 שנה היסטוריים, שבהם יקרה תהליך מאוד ברור. אתם תגדלו, תלכו לגלות, תחזרו ברכוש גדול ותתפסו פה בארץ. מעכשיו כל המאורעות שיקרו, כל הבחירות שיהיו, יתנתבו למסגרת הזאת. זה לא שתהיה בחירה שפתאום תוביל לזה, שלא נהיה עם נבחר, זה עוד ידוע מראש, אבל גם לא תהיה בחירה שתמנע את זה, שנרד למצרים. כן, אז בעצם כל המאורעות שקורות מאז והלאה, צריך לדון אותם לאור הקץ הזה. למשל, דנו בזה בעבר, יעקב יורד למצרים, הוא ידע את הקץ הזה, הוא לא ידע איך הוא חשב שהקץ הזה יתממש, כי ברגע שיש קץ, אז כל דור ודור מבין אותו באופן מסוים. בסדר? אז בואו נלך בעצם מתחילת הבריאה אנחנו נראה לפעמים שיש שנים ברורות, רק לא ברור בדיוק איך הדברים יתממשו. לפעמים יש מאורעות ברורים, אבל לא ברור כמה שנים זה ייקח. אבל בכולם ברור שזה בעצם המאורעות שעומדים להיות מפה והלאה. בסדר, אז נתחיל מבריאת העולם. בעצם מכל הקיצים שאנחנו נראה, הקץ הראשון דווקא של הבריאה עצמה הוא פחות, הוא מכולם, אנחנו נראה עכשיו 13 קיצים לאורך התנ"ך, 13 קיצים לאורך התנ"ך, מתוכם הקץ הראשון הוא הכי פחות נאמר בפירוש. לכן אני אומר, דווקא אותו, אל תיבהלו אם תראו שזה כאילו לא לגמרי מובן לכם, כי שם זה הכי פחות בפירוש, למרות שאנחנו נראה, כלומר, הכי פחות בפירוש, אני מתכוון, השם לא אמר במפורש, הנה, עכשיו אני הולך לשם. אבל מתוך הדברים מבואר שזה היה ברור. אז בואו נראה. אנחנו מתחילים בעצם, איפה התחיל העולם? באדם הראשון. למעשה אפשר להגיד שהעולם התחיל, מבחינה מסוימת, העולם המוכר לנו מהיציאה מגן עדן. מהחטא. עד אז זה היה סוג של עולם אחר, עולם הבא, גן עדן, לא יודע מה היה שם. בכל אופן, כשאדם חטא, השם אמר לו, ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה. נכון? השם אומר, מעכשיו יש תכונה חדשה שהארץ תהיה ארורה. לאן זה מוביל? היה אפשר לומר שזה מוביל עכשיו לתכונה מסוימת, והיא בזה התפך תוך הלחם וכו'. אבל בהמשך הפסוקים בתנ״ך מתבהר שזה לא רק זה. ארורה האדמה בעבורך זה מגמה, זה ציון של מגמה היסטורית. איך אני יודע? כי אחרי דורות, כן? יש 10 דורות מאדם עד נוח. הדור התשיעי זה למך, אבא של נוח. למך קרא לבן שלו נוח, למה? זה נחמנו ממעשינו מצוון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. כלומר, למך שהיה נביא, עוד מעט אנחנו נראה את זה, זה כבר קשור לקץ הבא, אבל למך היה נביא, והוא ידע שכשהשם אמר, ארורה האדמה בעבורך, זה לא רק הכוונה שמעכשיו יהיה קשה, אלא מעכשיו יש לצפות למאורע קטסטרופלי. ארירות האדמה זה בעצם עכשיו מצב של ילך, האנושות תלך ותחסר, תלך ותחתה, עד איזשהו מצב של כיליון, אולי כמעט כיליון, והוא אומר, הבן שלי הוא ינחם את האנושות מהמצב הזה. זה לא תחילת, זה כללה. כללה זה בעצם מובן הכי פשוט, כללה זה אומר, הולך וחסר. ברכה זה הולך ורבה, פרה ורבה, כללה זה שהמצב הולך וחסר. בעצם כשהשם אומר, ארורה האדמה בעבורך, הוא סיין, כמו שאמרנו, את הקץ הראשון בהיסטוריה. הקץ הראשון בהיסטוריה הוא מגמה שהאנושות, העולם, באמצעות האדמה, תלך ותחסר. ושוב, אמרתי, היה אפשר להבין את זה, לולי למך ועוד פסוק מפורש שנראה עכשיו. שנייה. מה?
בעקבות האדמה.
כשהאדמה ארורה, האדם נברא מהאדמה. והיא זאת שמזינה אותו. כשהאדמה מתקללת... חננאל! בסדר, מעולה. בקיצור, אז כשאדם מקלל את האדמה, הוא בעצם מקלל את האדם. למה? האדם נברא מהאדמה, או קרוי אל שם האדמה, והיא זאת שמזינה אותו.
יש פה הבטחה. יש
לדין עם זה, יש לדין עם זה, יש לדין עם זה, יש
לדין עם זה, יש לדין עם זה, יש לדין עם
זה, יש לדין עם זה, יש לדין עם זה, יש לדין
עם זה. בסדר, נכון. מה זה הבטחה טובה? לפני זה הוא לא היה אמור למות בכלל. לפני זה האדם לא היה אמור למות בכלל.
אבל הוא אמר שהוא כן ימות.
נכון, עכשיו הוא מודיע לו, אל עפר אתה ואל עפר תשוב, מצד שני לא תמות ברגע זה, נכון? סוגיה מאוד שלמה שצריך ללמוד אותה.
אני מתאבק אבל מתי רשאי להגיד לי לא עכשיו, אבל אני שאל,
איפה אוכל חופית,
אני לא רוצה, כאילו, יש בחירה חופית, אז מה? מה נעשה?
תראה, זו שאלה טובה, על כל הסוגיה שנראה עכשיו, אני אענה עליה בקצרה. אני שנייה רק רוצה לסיים את הנקודה הזאת של הקץ הזה, ואני חוזר לשאלה הזאת. הקץ הזה אמרנו, רואים אותו, ארורה האדמה בעבורך, למך אומר, שהוא יודע, זה נחמנו מן האדמה אשר הרע השם. ואיפה רואים שהמבול בסופו של דבר של למך צדק? כי אחרי המבול השם אומר, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם. כלומר, עד עכשיו המבול היה בעקבות כללת האדמה. מתי התקללה האדמה? אצל האדם הראשון. ואני לא אוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם. בסדר, אז יש לנו בעצם שלושה פסוקים שהם מחרוזת של הקץ הראשון. ארורה האדמה בעבורך, זה נחמנו מן האדמה אשר הררה השם, ולא הוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם. הם מצביעים הקץ הראשון. בסדר? הקץ הראשון, הקץ הראשון בעצם בהיסטוריה היה מאז שהאדמה התקללה. כמה שנים הוא לקח אגב? בערך 1600, הבול היה ב-1656 לבריאה. בערך 1600 שנה, מאז שהאדם חטא, זה ממש עם בריאתו. אז בעצם איזה 1600 שנה לוקח הקץ הראשון. הוא לא היה מוגבל בזמן, השם לא אמר כמה זמן זה ייקח. אבל עצם, אמרנו, עצם זה שאתה אומר כללה, ארורה בהגדרה, זה בעצם תהליך שאלך עכשיו, שאלתך הבחירה החופשית. א', הוא שאל, אם יש קיצים באופן כללי, 400 שנה אצל אברהם, ארורה אדמה בעבורך, אז איפה הבחירה החופשית? תשובה פשוטה, אני לא חידשתי עכשיו כלום. כל אחד יודע שהשם בעצם מתווה את הנשמות שיהיו בדור. השם לא ניטרלי, הוא לא מהאום, הוא פועל בדור. בתוך זה הוא נותן אפשרות לאדם, כמו שהשם בורא אדם מסוים חכם, אחד טיפש, אחד חזק, אחד חלש. לא תגיד רגע, אין לו בחירה חופשית עכשיו להיות ראש הממשלה. נכון? נגלה לך סוד, גם לרוב האנשים אין בחירה חופשית להיות משה רבנו. מבחינת המשמעות שלו בהיסטוריה, מבחינת... אין, ביותר, לכן בעצם השם תמיד מציב את המסגרות ובתוכם יש לנו את הבחירה החופשית, בעצם התשובה ממש פשוטה. אותו דבר, ימי אברהם, השם אומר מתישהו אתם תרדו ומתישהו תעלו. אבל אנחנו נראה שבעצם כל הקצים האלה, בעצם יש המון אפשרויות איך למנות אותם. בסדר? למשל פה, השם אמר לנוח, לך תשיב את האנשים בתשובה. אם הוא משיב את האנשים בתשובה, זה היה איזשהו גבול לכללה של העולם. אולי היה רק בפלגה ודור המבול, השם לא מגלה את האפשרויות, אבל הוא אומר, המגמה הכללית זה זאת, בתוך זה יש לכם אפשרות להשפיע, אבל לא תצאו מהמסגרת הכללית שהתוויתי, לכן זה אף פעם לא יהיה נבואות שמפרשות את כל הפרטים, כי השם נותן לנו מרחב איך הנבואה תתפרש. שאלה מאוד חשובה. אז הקץ הראשון, מתוך 13 קיצים, רצף קיצים בתנ"ך, הקץ הראשון זה ארורה אדמה בעבורך. עכשיו, שכחתי לומר, אנחנו נראה, אני מאוד מתפעל מזה, זה משהו מאוד מופלא, שכמעט כל הקיצים האלה, בעצם הקץ הבא מתגלה בסמוך מאוד להתגשמות הקץ הקודם. ואני רוצה שכל התנ"ך יש שלדה של קיצים, שכל תקופה שתגיד, אתה צריך לזכור איזה קץ נאמר בה, כלומר, איזה נבואת על, השם אמר מראש שהתרחש, ולאור זאת, בני אותה שעה, מה הם ידעו, איך הם הבינו את הקץ, האם הם ידעו את הקץ, ואיך זה התממש לסוף, איך זה יכל להתממש, זה מאוד מאוד מעניין, משליך בעצם לכל תקופה בתנ"ך שאותה ניקח. יפה, הקץ השני, אחרי ארורה האדמה בעבורך, עם התקרבות הקץ הזה, כן? כן, איך אני יודע? כי מיד אחרי המבול השם אומר, לא הוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, אז מתי התממש? ארורה האדמה בעבורך, או זה נחמנו מן האדמה אשר הררה השם, תשובה, במבול, התורה עצמה אומרת לי. בסדר? חד משמעי. יפה. אם התקרבו את הקץ הזה, כשהאנושות באמת חוטאת, הדור התשיעי לקראת נוח, בעצם מגיע הקץ השני. הקץ השני הוא בעצם זה שהזכרנו עכשיו. זה נחמנו מעשינו מצוותינו מן האדמה אשר הררה השם. אבן עזרא אומר, זאת הייתה נבואה של למך. כשנוח נולד, כמה שנים זה לפני המבול? 600 שנה. כלומר בעצם עברו 1,000 שנה מהקץ הקודם. כשעוברים 1,000 שנה נוח נולד, זה הדור התשיעי, כבר ברור ללמך שכבר עומד...
מה הקץ הקודם? הראשון זה...
הקץ הראשון זה ארורה האדמה. לקראת שהקץ הזה עומד להתרחש, הרבה הפעמים אנחנו נראה שזה ככה, לקראת שהקץ הראשון עומד להתרחש, בא כבר המסגרת הבא, הקץ הבא. לקראת שהמבול עומד להתרחש, שבעצם כבר האנושות מספיק חטא, ולמך מזהה שלא עומד לקרות, הוא קורא לבן שלו, אומר אבן עזרא בנבואה, שלמרות שהמבול יקרה, למרות שהוא לא יודע דווקא שזה מבול, למרות שהקץ הראשון עומד להתממש והאנושות יכלה, יהיה מישהו, וזה אותו בן שנולד, שינחם אותנו. כלומר, המגמה הבאה שבעצם ההיסטוריה תנוע על פיה, זה שאם התגשמות הכללה, שעכשיו הכללת האדמה, כליון האנושות, יהיה מישהו שינחם את האנושות ויבנה אותה מחדש. איך, מה, לא יודעים. אבל זה בעצם הקץ השני, בסדר? הקץ השני זה הקץ של למך. הקץ השני זה נחמה בעקבות הרירות האדמה. הסוף של הקץ הראשון, יש חפיפה בין הקצים. הסוף של הקץ הראשון הוא 1600 שנה המבול. אבל לפני שהוא התיישם כבר הגיע קץ נוסף ואמר שבעקבות המבול תבוא נחמה. לצורך העניין אני אזכיר את הדוגמה הזאת רק שזה יותר מובן. קיצים מאוחרים יותר שנראה, לקראת שהתממש את הגלות עם ירמיהו, אז הוא אומר, עוד לא נחרב הבית, אבל הוא אומר, תדעו לכם, 70 שנה אחרי החורבן יבוא הבניין. הרבה פעמים לקראת התגשמות הקץ, השם לא משאיר את ההיסטוריה כאילו יתומה, לא מובן לאן הוא חותר, אלא הוא אומר, עוד מעט עומד להתממש הקץ הקודם, תדעו מה יהיה אחר כך. יש בעצם הרבה פעמים חפיפה בין הקצים. אבל זה כמעט תמיד יהיה באזור התגשמות הקץ הראשון, ולרוב לפני התגשמותו יבוא הקץ הבא. השנייה אני רק מסכם, הקץ הראשון עומד להיות מבול, הקץ השני לקראת שהמבול עומד לקרות, בדור האחרון מתוך 10, מודיע למך, אחרי המבול תהיה נחמה. נוח. בסדר? מה אתה שואל?
זה תהליך או חידלון?
לא זה ולא זה, קץ זה תהליך. לא, אז אני מתכוון תהליך, אבל לא, המילה תהליך פה לא מספיקה.
כן, אני ואני אותך
מתחילה שאתה מתכוון חידלון. לא, לא, לא חידלון, מה פתאום? לא, לא, לא.
שהאדמה היא...
לא, 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 לא. זה רק סוג של... קץ, קץ זה גם שאני יכול להגיד לך, בעוד 30 יום יבוא המשיח. למשל, הקץ של דניאל, שאומרים לו חתום הקץ, זה קץ של גאולה, זה לא קץ של חידלון. קץ זה בעצם תקופה קצוצה, חתומה בזמן, לא תמיד בזמן. אבל שבעצם השם הודיע מגמה היסטורית שלמה שתתרחש. אז קץ ראשון.
קץ זה חתימה, קץ זה חתימה.
קץ זה זמן, זה תהליך קצוב בוא נגיד. מנה היסטורית שהשם הודיע אותה מראש. כן, הקץ המגולה. בדיוק, קלו כל הקיצים זה בעצם אומר. יפה, אז יפה, קץ ראשון, ערירות האדמה, קץ שני, שנוח יציל את העולם מהמבול, יפה. קץ שלישי, שאני אומר אותו בסוגריים, כי הוא בעצם כלול, לומדת מה בקץ הראשון, אבל הוא הופך אותו לריאלי, כשנוח בן 480, השם אומר, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. כלומר, הערירות הכללית שהייתה מההתחלה, השם אומר, עכשיו זה כבר זמן קצוב, קץ לכל דבר. עוד 120 שנה, אם האדם לא ישוב, יהיה כליון. אז אני שם את הקץ הזה בסוגריים, אני אומר, אני מזכיר אותו, כי יש פה ממש קץ קלאסי, במובן שיש זמן קצוב, שבו השם אומר בדיוק מה עומד לקרות, עוד 120 שנה, אני אומר בלשון מושאלת, וננבה נהפכת, כלומר העולם אומר להתהפך, הוא לא אומר בדיוק איך יקרה, אבל לא יודן רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו יומיו 120 שנה.
זה נאמר?
זה נאמר כשנוח היה ב-480. 600 פחות 120. בסדר? זה בסוף פרשת בראשית.
לגבי נוח, שזה נחמנו, אין זמן קצוב שם, הוא לא מבין.
אמרתי, לא, כל הקצים יש להם זמן קצוב. אם אני אומר לך, תקשיב, הקהילה הזאת עכשיו תלך ותתפתח ותגיע ל-500,000 איש. לא אמרתי זמן. לפעמים יש פרטים של מי זה יהיה, למשל פה שזה יהיה נוח. לפעמים יש פרטים כמה זמן זה יהיה, לפעמים יש פרטים לאן זה יוביל. אתה מבין, קץ לא חייב להיות זמן קצוב, אבל הוא פעילות שהשם אומר, לשם העולם ילך, הוא בוחר מה לגלות מתוך זה, מה להשאיר בעצם לבני אדם להשפיע עליו. יפה. קץ רביעי. אם התרחשות שני הקצים הקודמים, כלומר, היה מבול ונוח נשאר. לאן העולם הולך עכשיו? ממי נבנה העולם? משלושת בניו של נוח. שם, חם ויפת. לאן העולם עומד ללכת? מה עומד לקרות? אם היציאה מהטבע, נוח בעצם נותן לנו נבואה ששוב בפרספקטיבה לדורות הלאה, לאן העולם עומד ללכת. מישהו מבין למה אני מתכוון? לא. זה, השם אומר, זה אני לא קורא לזה בועת קץ, כי זה בעצם מגמה כללית כלל עולמית. מעכשיו לא עם הבול. זה כמו להגיד, וגר זה עם קץ. זה לא קץ מה הדורות הבאים יעשו. אני מתכוון... מה? יפה. נוח אומר ככה, כל אחד מהבנים שלי עכשיו יש לו חלק בארץ, יש לו בעצם האנושות עכשיו מתחלקת לשלושה פלגים. נוח אומר עכשיו ממש נבואה אסטרטגית, שם יהיה ברוך וכנען יהיה עבד עבדים לאחיו. זה ממש מגמה שהוא לא חתומה בזמן. היא אומרת להתרחש, מתי להתחיל להתרחש בימי אברהם, בעצם הקץ הזה עומד להמשיך להתגשם, והתורה תצביע לנו על זה, היא תגיד שאברהם אשר אומר הולך לך והכנעני אז בארץ. זה בעצם הסוף של הקץ הזה, כמו מתי זה מתחיל להיות, שאברהם הופך להיות נשיא אלוקים, והחיטי יתנו לו, התבטלו בפניו, והוא עומד בעצם לרשת את ארצם. אבל בעצם נוח אומר ככה, ביחס לזה שהכנעני עומד עכשיו להתפשט, לנחול ארצות מרכזיות, הארצות שבעצם על פי התורה הם האזור של גן עדן, פרט, חידקל, פישון, כנען נתפס בהם, תדעו לכם, ההיסטוריה תוביל אל מקום מסוים, והוא שכנען, למרות חוזקו עכשיו, למרות גדולתו, למרות כוחו הרב, עומד להיות עבד של השם. שמתם לב, זה ממש קץ במובן הזה, זה לא תמיד שנים קצובות, אמרתי, אבל במובן הזה שזה לא משהו מה השם, השם, מה השם עושה עכשיו. זה עכשיו לכמה דורות קדימה, מצד שני זה מאורע מאוד מאובחן, שאפשר לבחון אותו, כלומר, אפשר לדעת מתי הוא מתרחש.
אתה אומר זה נבואה, זה לא איזה אמירה, נקרא לי שאבא מברך, אלא זה ממש נבואה.
כן. מי אמר לי את זה?
אברהם.
גם זה שכתוב בתנ"ך, גם זה שנוח שהוא כל הזמן בעצם קרוב השם והוא נביא אומר את זה, וג' כשהוא אומר את זה בלשון ברכה, גדולי התנ"ך שמברכים, זה בעצם באופן עקבי הם חותמים את המציאות שתיקן. אז אני לא יודע אם זה נבואה במובן שהשם אמר לו, שאני לא יודע, אני לא נביא, לא יודע איך להבין בדיוק מאיפה זה, אבל מה שכן ברור שזה לא הייתה איזה מין ברכה כמו שאנחנו מברכים היום, שגם ברכת אדיוט לא תהיה קלה, אבל כמו שאנחנו מברכים היום, הלוואי שזה יהיה, אבל בעצם אין לנו מושג. נוח, זה ברור שהוא ידע מה עומד להיות, הוא ידע שהוא חותם עכשיו את המציאות, כמו שיצחק, מאוד רואים את זה ביצחק, שיש ממש מאבק, את מי הוא יברך, מה אכפת את מי הוא יברך, משנה מה השם רוצה, לא, השם נתן כוחות בגדולי העולם האלה לקבוע את המציאות. לכן אני אומר, זה קץ, השם קבע את הקץ הזה דרך נוח, אבל זה בהחלט קץ. בהחלט, אחרי המבול, אחרי שכנען חטא, זה קץ שניתן בעצם אחרי התגשמות. נכון, נכון.
היה פה איזה ירידה מסוימת.
בהחלט.
למרות זאת הוא הקדוש ברוך
הוא. כן, איך אני יודע, אי אפשר לטעות בזה שזאת כוונת התורה פה, שיש פה ברכה והיא אומרת לחול, והתורה אומרת להראות לנו איך הברכה הזאת תחול. יפה, מתי, אמרנו, מתי מתחיל להתרחש הקץ הזה? בימי אברהם, איך אני עוד... לא יודע, לא יודע. זאת אומרת, בתוך זה יש אחר כך, זאת אומרת, מה שאני בא לתת זה השלדה. בתוך זה, זה בעצם נקודת התייחסות שבאמת יש הרבה לדון בה, יש קיצים מיוחדים, יש לפעמים לשאול, למה השם בחר דווקא פה לתת זמן קצוב? למה פה זה על ידי צדיק, כמו שאתה שואל עכשיו? או שאלה אחרת, כל קץ צריך לראות את המיוחדות שלו ביחס לכלל, אבל לפעמים חשוב לראות את הכלל, בשביל בכלל להבין, כי כל קץ אתה מבין, זה מה שהשם אומר לתקופה, אתה מבין שכל הדורות הבאים, אחר כך, בעצם עכשיו, זה נגיד קץ שברור שזה רק כנען ידע אותו, כי הוא ממש אמר את זה לכנען, ממילא, למרות שהם מתפשטים בזה, יש עכשיו ממש נידון שאחר כך צריך לקרוא לאור זה את פרשת אברהם, למה בני חטא אומרים לו נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אולי בעצם יש השפעה גדולה לזה שהם בעצם רואים את ההתגשמות של זה עכשיו, אתה מבין? זה לא קץ שרק אנחנו כקוראי התנ"ך יודעים, כל קץ צריך לראות מי מהדמויות הפועלות ראה אותו, איך הוא הבין שזה יכול להתגשם. זה ממש משליך על המון, על המון המון פרטים בהבנה. אני ממשיך. הקץ הזה שכנען יהיה עבד של שם, אמרנו מתי הוא מתחיל להתגשם? ארבעה, כשאחד מהם אני התלבט לפני, הוא בעצם כלול בקץ הקודם, כלומר, שהקץ של ארורה האדמה הוא הופך להיות 120 שנה. אז לא יודע אם יכול להיות זה כקץ אחד מורחב או שניים, לא משנה, זה לא... למרות שזה טוב אם זה יצא 13 מבחינת גימטריות וזה, אבל זה לא, אתם יודעים, זה לא הנושא. בקיצור, יפה, קץ חמישי, אנחנו מגיעים עכשיו. אברהם, הוא התחיל להיות נשיא אלוקים בארץ הכנעני. רואים את זה בזה שאומרים לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, בזה שהוא מנצח את ארבעת המלאכים, בזה שמלכי צדק הוציא לחם ויין ומלכי צדק הכהן. כן, בקיצור, לא צריך הרבה, אתה צודק, לא צריך הרבה להרחיב בזה. בכל אופן, כתוב שם. אתה פוסל את עצמי, כן, תפסול.
כי אמרת שבקץ כזה יהיה איזה נבואה, יהיה איזה אמירה, שיהיה התגלות של השם, ויגיד, הנה, הוא אמר את זה. עכשיו אתה אוסף את המון פרטים, אתה אומר לי זה גץ, אבל אין לך איזה פסוק ברור להגיד, הנה, דק, עליך ועליך, באמת.
יש פסוק ברור, הזכרתי אותו. השם אומר לאברהם, לך לך מארצך, וילך אברהם, והכנעני אז בארץ.
לא, מזכיר? זה הסיבה.
אתה לא מסכים שזה פסוק מפורש? כלומר שהשם אומר, עכשיו השם, שנייה, מה זה פסוק מפורש? התורה אומרת פה מפורש, עכשיו הארץ ניתנת לאברהם, בעוד הכנעני זה הארץ שלו. אומר רשי, הכנעני אז בארץ, פירוש רשי, הולך וכובש אותה מזרעו של שם. לא, בכוונה לא רוצה להתבסס על רשי, כי זה ממש קצת הפסוק. אברהם עכשיו הוא, שהתורה אמרה מפורש שהוא המשך של שם 10 דורות, היא אומרת, הנה השם נותן לו את הארץ, ואתה תראה איך הוא עכשיו כובש ומשתלט עליה, ובני חטא אומרים לו, נשיא אלוקים הייתה בתוכנו, מה זה נשיא אלוקים? זה הארץ שלכם, מי הוא? לא, 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 יש שם פרשיות מפורשות, אם אברהם מבקש משהו, הם מתבטלים, ברור שנעשה, זה המובן מאליו. כל פרשת מראה תכפלה, בעצם הוויכוח הוא, המובן מאליו, אם אברהם ביקש, זה יינתן לו. רק השאלה, אם במחר או במתנה. אין לך יותר השתלטות של שם על כנען מזה. יפה. אז זה הקץ החמישי. נשיא אלוקים אתה בתוכנו. ברגע שהוא מגיע לארץ ישראל, אנחנו מצפים, אני אומר, הציפייה הזאת היא מאוד חשובה, לשים לב שבעצם, בואו נצפה כבר, אם כבר היה חמישה קצים מתגשמים, אז מה הקץ הבא? אני עכשיו רוצה לחפש בימי אברהם, לאן השם מוביל את המציאות הלאה? אתם מבינים איזה זה, זה דבר גדול. באמת, פה אנחנו מגיעים לקץ של ברית בין הבתרים. ממש שלשלת של קיצים, כל פעם אם התגשמו את הקץ, השם מצייר את הקץ הבא. כלומר, לאן הדורות הבאים עומדים להוביל על פי רצונו. חשוב, לא אבישי? מה? חשוב. מה?
שגם
ידון ברוך היא הקץ לפני
זה
120
שנה
זה יוצא? זה קאט מאוד גדולה למפרשים ככה אומרת, כולל חז"ל, שיש להם עוד 120 שנה לחיות. יש מפרשים שאומרים, כן, יש מפרשים שאומרים שמעכשיו בני האדם לא יעברו את גיל 120.
זה
הפשט. מה זה זה הפשט? יש ממש בחלוקת גדולה במפרשים. אפשר, יש פה שני זרמים גדולים בפשט. או שכמו שאני הסברתי, והיו ימיו 120 שנה, כוונה עוד 120 שנה האנושות תכלה, או שכל אדם ואדם לא יחיה אותו 120 שנה. אני פירשתי לפי הפירוש הראשון. אם לא, אז עד רבה, זה נוח לי דווקא להפרט גם את הפירוש השני, כי אז יוצא לנו יותר סדר. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטים, שוב, בכוונה. מה? בסדר, אל תדאג, תסתדר עם 12. כן. זה שהתכוונתי, מה? עזוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אמרתי, יש פירושים כאלה לא מעטים, אני הלכתי לפיהם. תדון בזה. נכון, אבל זה כבר עובר לעשייתם. כלומר, אם לא השם לא אמר את זה, זה כבר עובר לעשייתם. ואמרתי, יש המון נבואות בתנ"ך, אמרתי בהתחלה. יש המון נבואות בתנ"ך שהשם אומר מה אני עושה עכשיו. אתה מבין? למשל, שהשם אומר, עם ישראל חטאו, אני אגלה אותם. אבל זה, כשמגיע הדבר עצמו, לא קורה איזה נבואת קץ. זה לא עכשיו הדורות הבאים, עוד לפני האופק. יש בעצם המון נבואות עוסקות במה השם עושה עכשיו, נקרא לזה האופק הקרוב. אני קורא נבואות קץ למשהו בעצם, עוד לא ניכר הזרעים שלו, וכבר השם אומר לאן זה הולך. למשל, מה שהגענו עכשיו, הקץ השישי, הקץ החמישי. 400 שנה, תדע לך, יש מסגרת מאוד ברורה. נתתי לך את הארץ, אבל אני אספר לך איזה יקרה. אתם תגדלו, תרדו למצרים, תעלו משם מגוי גדול, ואז שלם אבון האמורי, ותשובו הנה. בסדר, ממש מערכת מסודרת, פה זה גם עניין של שנים, 400 שנה, ואז בעצם עם ישראל יודע, מי יודע? יצטרך אדון, יצטרך בת אשר, כל עם ישראל למצרים. עכשיו, פה אני רוצה לציין, אני כבר אתן לך, פה אני רוצה לציין מאפיין מאוד חשוב של הקצים בכלל, שאמרנו, הקצים זה המסגרת, השם נותן לבחירה החופשית לקבוע איך בדיוק התממשו. למשל, 400 שנה, ברור שההבנה היסודית הייתה שעם ישראל צריך להיות משועבד 400 שנה במצרים. זה לא קרה בפועל. אבל זה היה נושא גדול. אומרים חז"ל, שכשמשה בא להוציא את ישראל למצרים, אמרו לו, אי אפשר עדיין, לא עברו 400 שנה. אמר להם, דומה דודי לצבי. מה הצבי מדלג על הערים? כך הקדוש ברוך הוא מדלג על הקצים. זה לשון המדרש. יכול לספור לכם 400 שנה מימי הולדת יצחק. זה תכונה קבועה של הקצים. גם אנחנו נראה את זה ב-70 שנה. ב-400 שנה. שבעצם השם קובע איך בדיוק יתממש, אבל הוא קובע את המסגרת, המסגרת אלוקית היא כזאת, שלבני אדם יש מרחב גדול של בחייה חופשית, לקדם או לאחר. סגור סוגריים. רצית לשאול משהו?
כן, התהליך הרביעי,
ציינתי,
זה לא
קצרה
של התהליך השלישי?
כל דבר הוא
תוצאו של... לא, מה הכוונה? איזה, תסביר.
התהליך הזה, זה היה ברכות של נוח ל...
כן, הברכות של נוח לבניו.
זה התוצאה שאברהם אבינו כובש...
לא, אני אסביר, אני אסביר, לא, לא. זה בהחלט בעקבות. כלומר, יש פה השתלשלות אחד אחרי השני, אבל... אני אומר, כל קץ אחרי שהוא התרחש, יכל להיות מגוון תרחישים. מתוכם אשר בוחר אחד ואומר, שם זה יקרה, למשל. אחרי שאברהם כובש את הארץ דווקא, התרחיש הפשוט הוא... שעכשיו הוא ילך ויגדל, ככל שהמשפחה שלו תגדל, נכבשו יותר ויותר מהארץ, וזהו, הארץ הזאת שלהם היא פה ועליו. אשר אומר לו, לא, יהיה תרחיש אחר. אתם עכשיו תתחילו להתבסס, כל מה שתקנו ירד כביכול לתמיון, לבינתיים, תרדו למצרים ואז תחזרו. יכול להיות 5 תרחישים אחרים. זה גם לא התרחיש הסביר. אשר אומר, זה מה שאני עושה. הקץ הקודם, איך הוא יתגשם? כלומר, אחרי שבאת, נהיית נשא אלוקים, לאן זה ימשיך פה ועלה? אני יכול עכשיו בסברה להגיד לך 10 תרחישים, שהסבירים שבהם, שתהיה הדרגתיות מאברהם ועלה, שאומר לא, יהיה הפסקה גמורה, גלות ואז חזרה. בכלל לא, תוצאה הכרחית של הקץ הקודם. בסדר? הלאה. מתי, אני עכשיו נעשה את זה ממש מערכתי, כל פעם נשאל את השאלה, מתי הסתיים הקץ של 400 שנה, באיזה תקופה? יציאת מצרים. יותר נכון, עם הכניסה לארץ. כי יש עוד 40 שנה. יש לו 40 שנה. אשר אומר, סוף הקץ, בסדר, אבל סוף הקץ של אברהם זה ודור אבי ישובו הנה. נכון? אז כשמתקרבים לארץ ישראל, עומד להתגשם, קץ 400 שנה. ועכשיו אני, סליחה, אני עושה לכם מבחן, אבל מבחן חשוב. מי שיודע, תחשבו שנייה, איזה קץ, ושוב אני אומר, אני כאילו מציע הצעה שבעצם אומרת שכל פעם לקראת מימוש הקץ, כבר יתגלה הקץ הבא, מה עומד לקרות אחר כך? מי שיודע לומר לי, מה השם אומר, באותה תקופה, מה עומד לקרות אחרי סוף קץ 400 שנה?
תגלו.
איפה כתוב את זה?
שומר למשה, עלה להרים משהו שם.
תגיד, תגיד פסוקים, ככה. הוא אמר שיהיה גלות, אבל הוא לא יביא מאיפה. לא, יצאו מרחוש גדול, זה נאמר לאברהם. אני שואל עכשיו, הקץ הזה קרה, יצאנו מרחוש גדול, אנחנו עומדים לממש דור וישובו הנה. מה הקץ הבא? אנחנו עומדים להיכנס לארץ ישראל, מה עומד להיות אחר כך?
מה זה הדור הרביעי? הדור הרביעי זה משה בורון מיציאת מצרים ומשה בורון מכניסה לארץ. אז אם זה יציאת מצרים...
אני לא אכפת לי מה הדור הרביעי. אכפת לי... לא דווקא, קץ זה לא מספר, זה תהליכים ברורים, מה יהיה אחר כך? מה יש בוילך? תגיד. שנייה, מסירת הים דובר המקדש זה, אני לא קורא לזה קץ, אתה יכול לחלוק עליי, אבל אני אסביר לך ואני חושב שאתה תסכים. זה תהליך כללי, 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 לא ברור באיזה דבר הוא יקרה.
באזינו יצא בגולות תמים.
יצא בגולות תמים זה בעבר. בבריאת העולם. או יפה, עכשיו מביא לנו פסוק. אומר אריאל, עכשיו חשוב לי שכולנו נפתח, קץ מאוד ברור, לא תמיד שמים לב אליו. פרשת וילך, זה דברים פרק למד א', כולם לפתוח.
למה לא 40 שנה
שאני מבין? אמרתי, 40 שנה זה תגובה ישירה למאורע עכשווי. כמו שהשם אומר, חטאתם, למשל בחטא העגל, חטאתם ויש מגפה. עכשיו דבר חטאתם, עכשיו תהיו 40 שנה, זה לא קץ לאן הדורות הבאים הולכים, זה תגובה ישירה למאורע שהיה עכשיו. אני מדבר על מאורעות שמעבר, הסיבות שהן עוד לא קיימות פה, השם מגלה לאן הוא מוביל את המציאות. אתה מבין את ההבדל? בוא נראה, עכשיו אני מראש עומד לאכזב אותך, אני לא עומד לנתח את הקץ הזה, אני עומד להצביע עליו. זה גם הקץ של אברהם ככה. גם הקץ של אברהם ככה. בסדר, זה הסוף טוב. אז בוא נראה, רגע, אז חכה. חכה, בוא נקרא ואז תדבר איתי, בסדר? בוא נראה, אנחנו בדברים, פרשת וילך, פרק למד א', פרק למד א', פסוק ט"ז. יש? מישהו לא ראה? יפה. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך. עכשיו, שימו לב איזה מדהים, כי בעצם עוד לפני שהיה את הפסוק הזה, עלינו היה לחפש אותו, מה השם יעשה מפה והלאה. והשם, למרבה ההפתעה, כדרכו, מגלה, מה עומד לקרות? ינחה שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני ואפרת בריתי אשר קראתי איתו. כלומר, אחרי שמשה ימות, יהיה דור של חטאים גדולים. ואז, בעקבות זה יהיה צרות גדולות, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול. ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, וכו'. פסוק י"ח, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה. אז בעצם יש לנו כרגע שני שלבים שהשם גילה, נכון? שלב ראשון, עם ישראל יחטא מאוד, ויהיו לו המון צרות. איזה דור זה יתגשם? דור השופטים בדיוק. בעצם היה ידוע שיהיה דור השופטים. אני אומר בסוגריים ממש קטנות, שואלים חז"ל, רגע, כתוב פה הנך שוכב עם אבותיך, זה לא קרה מיד שמשה מת. אומרים חז"ל, מפה שתלמידו של אדם כמותו, כל עוד יהושע חי כאילו משה חי. סגור סוגריים, ממשיכים. אז ראינו בקץ הזה, עם יחטא ויהיה המון רעות וצרות. זהו, זה סוף הקץ? לא. שנייה, שנייה. יפה, ממשיך השם, הוא עוד לא סיים את הקץ. פסוק י"ט. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה לבני ישראל, סיימה בפיהם, למען תהיה השירה הזאת לי ילד בבני ישראל. כלומר, השם אומר, סוף הקץ שאני אומר עכשיו, כתוב בשירה הזאת. בגלל שזה עומד לקרות, שהם יכתבו ויהיה צרות, אני רוצה שידעו מה יקרה בעקבות זאת. מה יקרה בעקבות זאת? בעקבות זאת, מה יקרה בעקבות זאת? הסוף כתוב בשירה. בואו נעבור לשירה. לכן חשוב שנזכור, שירת האזינו זה לא איזה משהו אמורפי, שאומר, תדעו לכם, זה שירה כללית לדורות. זה גם יש לזה השלכות לדורות, כמו הרבה דברים בתורה, אבל קודם כל זה נאמר כקץ ריאלי. בשירה בגדול מה כתוב?
שנייה, שנייה.
כן, לא, עכשיו יש המשך, יש פה המשך פירוט של אותו קץ שאומר שני השלבים שאמרנו. הם יחטאו ויהיה להם הרבה צרות. רק אני אומר, בשירה יש שלב שלישי.
לא, ביאבינו לארץ גם כן. יש פה גם את הסוף של הצרות, לא?
לא, יבואו לארץ לפני. יחד שוכן עם אותך וכמה מזה וזנה אחרי לאון אחר ארץ הם כבר בארץ. יפה, תעברו לשירה. בשירה, אני לא אזכיר את כל הפסוקים, כי שם כתוב, שמנת אבית הקסיטה וישמע נשורון ואיבת, שבהתחלה באמת הם יחטאו, ואז יהיה פורענות, בדיוק כמו ששאמר, אבל מגיע גם השלב השלישי. וזהו, וזה, בפסוק, פרק למד ב', פסוק למד ד', שירת האזינו. שימו לב איזה לשון של קץ זה. הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותיי. כלומר, אני שומר בתוכי את הקץ שיהיה לעם ישראל. לי נקם ושילם, לעת עמות רגלם, כי קרוב יום אדם וחש עתידות לעמו. כלומר, מתישהו הגויים ששולטים על עם ישראל שמציקים להם, התמוטטו. כי ידין השם עמו ועל עבדה בתנחם, כי יראה כי יוזדת יד ואפץ אסור ועזוב. והסוף של זה, וארנינו גויים עמו, כי דם עבדה ויתקום, וחקם השיב יצרה וחיפר אדמתו עמו. כלומר, פה בשירה תאזינו, שניתנה במפורש כחלק מאותו קץ, לדור הזה של השופטים, שאנחנו יודעים בסוף שהוא היה השופטים, ניתנה במפורש לדור הזה, שהם יחטאו, יהיה פורענויות, ובסוף השם יציל אותם למען שמו. רק אני רוצה שתשימו לב עד כמה זה מכוון, תחזרו ישוב לפסוק למדבר, בזכות מה השם יושיע אותם, כי ידין השם עמו ועל עבדה בתנכם, כי יראה מתי השם יושיע אותם. יש פה ממש קץ, כלומר השם אומר ריאלית מתי זה יקרה. מתי זה יקרה ששם יושיע אותנו? כי יראה, כי אוזלת יד, שעם ישראל כבר יהיה ממש מחוסר יכולת להושיע עצמו, ואפס עצור ועזוב. מה פירוש המילים ואפס עצור ועזוב? אומר רש"י, כשהשם יראה שאין מושל בישראל. בסדר? כלומר, תהיה תקופה, והשם יגלה מה יהיה האופי שלה. אין מלך בישראלי שישר בעיניו יעשה מה שכתוב בספרת שופטים. כשעם ישראל כבר לא יוכל להושיע את עצמו מרוב שאין לו מלך, השם יושיע אותו למען שמו. איך? הוא לא מגלה. אבל זה כבר ברור מראש שאחר כך תבוא תקופת המלוכה. מה זה לא ברור מראש? אפשר לנחש את זה. זה אני אומר, לא, השם לא גילה פה. אבל בעצם השם אומר, מתישהו זה כבר יגיע לקצה שאי אפשר להיוושע כי אין מלך בישראל, ואפס עצור ועזור, לכן חייבים להושיע אותם. בסדר? אז הקץ השישי, כשהסתיים קץ 400 שנה שעברם, באופן מפתיע מתגלה הקץ הבא. הקץ הבא, אתם תיכנסו לארץ, זה סיום הקץ של אברהם, ואז יהיה דור, חוטא, פורענויות, אבל בסוף גאולה למען שמו של השם, לעזור למצב שאין מלך בישראל. מדהים, לא? זה מה שאני אומר, אם אתה עומד את ספר שופטים בלי שיש לך בראש, שהשם אמר מראש שזה המסגרת, אז משהו מאוד יסודי חסר. ואתה צריך לדון כמובן. רגע, אז למה שאמר את זה? למה זה מחויב המציאות שהם יחטאו? איך זה לא נוגע את הבחירה? מה מרחב הבחירה שכן היה להם? המון שאלות נובעות מכל קץ. הלאה, אנחנו ממשיכים ונמשיך באותו דרך. הפסוקים, חלק מאלה שדיברתי, כן, הפסוק הזה, כי הדין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, זה אין מחלוקת כבר. שם כבר מסתיימת המחלוקת. כי יראה כי אוזלת יד אפס עצוב ועזוב, לכולי עלמא, על עם ישראל. כמו שנאמר, ידין השם עמו, אין ויכוח מזה עמו. תסתכל בראש שאתה תראה. יפה. הגענו לקץ הבא. מתי הסתיים הקץ הבא, אמרנו? סוף תקופת השופטים. אם בו... מי? לפני שאול, מי יושיע את ישראל באופן קבוע? מי השופט האחרון שכבר אחריו אין שיעבוד? שמואל. כתוב שמואל שבת ישראל, כתוב שהוא ניצח את פלישתים, ופלישתים לא קמו עוד בימיו. עכשיו יש ציפייה מאוד משמעותית, שאנחנו מאוד מקווים שהיא תתגשם, שיהיה קץ בימי שמואל שיודיע מה יהיה הלאה. אם זה לא יהיה, זה ירוס לנו את כל התיאוריה. אז ממש חשוב שיהיה קץ. כמעט תמיד הקץ הבא מופיע עם התגשמות הקץ הקודם. הקץ של זה שהשם הושיע את הדור. הקץ שנאמר למשה זה שיהיה צרות, שיהיה חטאים יתגשם בדור השופטים. במילה יהיה צרות יתגשם. והשם בסוף יושיע אותם מהצרות האלה. מתי זה יתקיים שהשם הושיע אותם? וכבר לא צריכים לפחוד מהגויים בימי שמואל. תקרא ספר שמואל, אתה תראה שזה היה אז.
מפלת שאול זה מספיק.
מה?
מפלת שאול.
לא. מפלת שאול זה שוב, זה לא קט, זה עכשווי. כששאול חוטא, השם אומר, אתה תיפול. זה לא לאן מובלים הדורות קדימה. מה? בלעם? בלעם זה נבואה כללית, שיום אחד יבוא וישראל יוריש את מואב. מתי זה יתגשם? יום אחד יבוא והמלאק... זה תכונות כלליות של עם ישראל, תכונות כלליות של ההיסטוריה. זה לא קט במובן הזה, שזה לא, עכשיו, מאורות ברורים לאן ההיסטוריה הולכת. בסדר, כמובן, זו ציפייה גדולה, וזה מדהים שהתנך פעם אחר פעם, הוא יוצא לנו לציפייה הזאת, והוא פעם אחר פעם עונה עליה. שהשם, זה מדהים, כאילו, לא ידענו את זה אדם, שהשם בעצם באופן עקבי בתנך, הנבואה הקדימה את ההיסטוריה. השם לא נותן להיסטוריה ללכת לפני שהוא הודיע את המסגרת שלו. מדהים, לא, בעצם יש כל הזמן בריאת העולם מתמשכת, כלומר, השם הודיע מראש לאן הוא עומד לברוא את ההיסטוריה הלאה. יפה. לא שמים לב לזה, אבל יש קץ מאוד ברור ומאוד מתייחס לקץ הקודם. גם פה, בגלל שלא מספיק מוכר, נפתח אותו בפנים. פתחו ספר שמואל, א', פרק ב',
שמואל השופט, זה בדרך כלל מנהיג מדיני, לא?
מה?
דבר השופט, זה בעיקר מנהיג מדיני צבאי כזה, לא?
נכון, מה שהיה?
שמואל עצמו היה...
חד משמעי. כן? חד משמעי, מנהיג מדיני צבאי, הוא הוביל מלחמות לפלישתים, והוא הביא למצב כזה שהפלישתים לא יילחמו בנו יותר. תקרא פה ואתה תראה. אנחנו, שמואל א', פרק ב', פסוק למד א'. בעקבות חטא אלי. אלי הוא בעצם השופט אחד לפני האחרון. כאשר אלי חוטא, ושימו לב, השופט אחד לפני האחרון זה בעצם כמעט מסתיים הקץ הזה שעם ישראל יבשע. עם ישראל נושע בימי שמואל, שופט אחד לפני בימי אלי, השם הודיע מה הקץ הבא. שוב, פשוט זה מערכתיות מדהימה. אני כל פעם שאני רואה את זה, אני אתפעל מזה. שופט אחד לפני שמואל, השם הודיע מה הקץ הבא. תראו פסוק למד א', הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מיות זקן בביתך. כלומר, תדע לך אלי, שבגלל שחטאת, עכשיו אני משביט את הבית כהונה שלך. תשאלו אותי, טוב, זה לא קץ, זה עכשווי. זה עוד לא הקץ, אני מסכים.
זה קורה רק מימי דוד.
שנייה. תדלגו רגע, הוא ממשיך לפורענות שלו, תדלגו לפסוק למדהי. והקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי יעסק לא רבים קומך, יבוא כהן אחר, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. מדהים. כלומר, השם אומר, אתה אלי, היית הכהן הגדול. אתה, ביתך עומד ליפול, אחריך יקום כהן אחר שהוא כבר יתהלך לפני המלך. המלך שבעצם נאזינו אנחנו מחכים לו. שם ישראל יבשה ואחר כך כבר לא תהיה בעלה שאיפה יצור ועזוב. תדע לך, ואומר את זה, זה כאילו מובלה בנבואה לאלי. ואומר, תדע לך, בית הכהונה שלך, זה כבר לא מיידי, זה לא אתה אישית. בית הכהונה שלך ייפסק. במקומו יעמוד בית כהונה אחר, והוא כבר יתהלך לפני משיחי. בוא כבר תהיה מלכות מסודרת. בסדר? לא, לדוד ולמעשה זה שלמה בסוף. הכהן זה אלי, זה נאמר לאלי. אלי זה אחד לפני שמואל, השופט האחרון לפני שמואל. שוב, הנבואה למשה רבנו התגשמה בימי שמואל. לקראת הקץ הזה, בימי אלי, הקץ הבא, שיוחלף בית הכהונה ויעמוד בית כהונה אחר, זה בית צדוק. צדוק מתחיל בימי דוד ומתבסס בימי שלמה. בסדר? יפה. הנבואה לאלי מה היא פה אומרת? בגלל שחטאת, השם ישבית את הכהונה מהבית שלך ויהיה לך, הבית שלך יהיה לו צרות לאורך הדורות, ובמקומך יעמוד בית כהונה אחר. תסתכל פה המפרשים אומרים מי זה, זה ברור לאורך בהמשך התנ"ך מי זה, חד משמעי, זה צדוק הכהן. צדוק התחיל לשמש בימי דוד. בסדר? אני מדבר על פסוק למדי, והקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבי ונפשי יעשה מי זה, בסופו של דבר זה יהיה צדוק, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי. כלומר, תדע לך, עומד לבוא מלך בעם ישראל. קץ מאוד ברור, כלומר, שוב פעם, המאורעות התנקזו אל מלוכה בעם ישראל. ממילא, גם פה צריך, זה משפיע המון המון על כל המשך הבנת ספר שמואל. כי אחר כך שעם ישראל מבקש משמואל מלך, זה לא בא על רקע רק, ואלא צריך לשאול, מה רוצים מהם? השם גילה שעומד להיות מלך. זה משפיע על כל הסוגיות שיש בהמשך הקץ הזה. אז איך היה אמור להיות? איך השם רצה שזה עם ישראל עשה? אבל לכאורה, אני אומר לכאורה, צריך לדון בזה, אתה כבר לא יכול לומר פשוט, עם ישראל סתם שגה שהוא ביקש מלך. לא, בפתיחת ספר שמואל, השם התווה שההיסטוריה הולכת למלכות ישראל עכשיו. בסדר? הלאה. מתי התגשם הקץ הזה?
הוא לא אמר מי.
הוא לא אמר מי, כל הקצים כאלה שבסופו של דבר הם מעופלים, השם משאיר לעצמו, כביכול אני אומר את זה בשפה כזאת, השם משאיר לעצמו את הסוד איך זה בדיוק יתגשם. אפילו כשהוא נותן זמן, למתי הזמן הזה נמנע בדיוק. יש, אתם רוצים שנפסיק עכשיו להמשיך פעם הבאה, או יש זמן להמשיך? מי רוצה להמשיך שרים את האצבע? רק אחד. בסדר, אז רובה רוצה להמשיך. מה? אדם מבחינתך בסדר? ננסה לעשות את זה עוד איזה 10 דקות רבע שעה. מעולה. אז מה? כן, זה הקץ השמיני, בדיוק.
עכשיו שאתה אומר לי שלמה ולא עזב את ישראל,
אנחנו מגיעים לשם. יפה, מתי התגשם הקץ הזה? אמרנו בימי דוד. למעשה צדוק התמנה לכהן, אני עכשיו אומר אקסיומה, לא אוכיח אותה עכשיו, אתם תוכלו בכיף למצוא את זה. למעשה צדוק התמנה לכהן במרד אבשלום. כשאב דוד ברח, בא איתו אביתר שהוא מבית אלי וצדוק. מאז התחיל הקץ הזה. שוב פעם, אנחנו נחפש קצת לפני זה, לפני שהקץ הזה יתגשם, כלומר בתחילת ימי המלוכה של דוד, אביתר חד משמעי מאלי, כן. איך אני יודע? כי כשאביתר בסופו של דבר מת בתחילת מלכים, מה? זה כתוב בפסוק, לפני מפרשים, פסוק מפורש. מה? אביתר הוא מבית אלי. איך אני יודע? כשהוא מת, כשהוא מת בתחילת מלכים, הפסוק אומר למלות דבר השם לאלי. בסדר, זה במלכים א' פרק ב'. יפה. אז אנחנו אומרים, עכשיו אנחנו נחפש איזה קץ נאמר בתחילת ימי דוד, לפני התגשמות הקץ שיקום בית מלוכה חדש. בעצם הקץ הזה, עצם זה שיש משיחי, קרה בימי דוד. אבל הקץ לא הושלם לגמרי, כל עוד לא עמד צדוק. מה? לא, בימי דוד כבר התחיל צדוק, ההתבססות, הקביעות של צדוק בימי שלמה. בתחילת ימי דוד, איזה קץ נאמר? כלומר, יש כבר משיחי, מה יהיה עכשיו עם משיחי הזה? זה די קל, שמואל ב' פרק ז', כאשר דוד רוצה לבנות בית המקדש, השם אומר לו, פתחו שמואל ב' פרק ז', כאשר דוד מבקש לבנות בית המקדש, השם אומר לו בשמואל ב' פרק ז', פסוק י' ב', אני אקרא לכם, הפסוקים פה ברורים, אתם לא חייבים לפתוח. כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממך ויכוננתי את ממלכתו. הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. כלומר, כל הקץ הבא, אחרי שיש מלוכה, אז השם אומר כבר בתור תכנון ריאלי, תדע לך שני דברים. א', המלוכה ממך תהיה לעולם. שתיים, הבן שלך יבנה את בית המקדש. אבל יש גם שלוש. המשך הקץ על זה, אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן, אשר בהעבותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגני בי אדם. כלומר, אני אומר תרגום מילולי, כאשר הוא יחטא, אני אוכיח אותו, אבל המלכות שלך לא תיפסק, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם. כלומר, יש פה שלושה מרכיבים לקץ. אתה עכשיו מקבל מלוכת עולם, כלומר, אתה לא משיח חד פעמי ואחר כך יהיה משיח אחר. גם פה יש הרבה תרחישים, כן, ברגע שקם המשיח, הגענו למשיחי, מה יכול לקרות? אולי אחר כך משיח אחר, אולי המשיח הזה הוא עכשיו יחיה לנצח. לא, השם אומר, התרחיש שבו בחר השם, שממנו תעמוד שושלת נצחית, הבן שלו יבנה את בית המקדש, וכאשר הבן שלו יחטא, זה בעצם הכוונה אם, אבל השם אומר את זה כבר בלשון כזאת שרומזת, שזה כאשר הבן שלו יחטא, אז תהיה נפילה למלכות בבית דוד, אבל בסוף תהיה נצחית.
רגע, עכשיו באיזה קצה אנחנו?
אחרי שאלי נגמר, מגיע משיחי. אנחנו עכשיו בקץ השמיני, כן. אחרי שהגיע משיחי, זה היה הקץ השביעי, עכשיו נאמר הקץ השמיני. הקץ השמיני הוא שאחרי דוד תבוא שושלת נצחית, הבן שלו יבנה את בית המקדש, ותהיה נפילה, אבל אחר כך תקומה למלכות דוד. בסדר? זה, כל זה הקץ השמיני. מתי הקץ הזה יתרחש? אני אומר את זה עכשיו טיפה יותר בקצב, אבל נגיד את הדברים בבהירות. מתי הקץ הזה יתרחש? שתחילתו כשקם שלמה, המשכו כששלמה בנה את בית המקדש, השלב השלישי ששלמה חוטא ואז המלכות של דוד נופלת, נקראת זה בימי רחבעם. ממילא, אם יתרחשו את הדבר הזה, נחפש את הקץ הבא. הקץ הבא, מאוד מעניין, מופיע בשני פסוקים. דבר ראשון, כשממליכים את ירובעם, שהוא קורא את המלכות מבית דוד, השם אומר לו, וענה את זרע דוד למען זאת אחלו כל הימים, כלומר, המלכות שאתה מקים לא תהיה נצחית. זה התלבטים לקרוא לזה קץ, כי זה בעצם כלול בקץ הקודם, וזה גם מין מגמה כללית כזאת. אבל, יותר מזה. כן, כן, אני עכשיו אצביע על פרק מסוים, כי גם זה לא לגמרי ידוע. כן, לא, זה כן, אני עכשיו בקטע צ'י, אני עכשיו הולך לפסוק. אמרתי קודם כל שכמגמה כללית, כאשר רובה ממונה, נאמר לו מראש, אתה לא ממונה מלכות עולם. מלכות דוד היא המלכות הנצחית. זה בעצם כבר נאמר לדוד. אבל שם יש גם קץ. כלומר, מה עומד לקרות שזה ייפסק? וזה אחד מהקיצים המדהימים, באמת, המדהימים במוחלטיותם ובספציפיות שלהם. יש קיצים שספציפיים מבחינת שנים, יש קיצים שספציפיים מבחינת דמויות. איזה דמות תוביל את התהליך הבא. ראינו, רוב הפעמים השם לא אומר איזה דמות זאת תהיה. הוא אומר, יהיה מלך בסוף. יהיה כהן גדול. מי? איך קוראים לו? השם לא מגלה לרוב. לפעמים כן. שנייה. אז תפתחו במלכים א', פרק י' א'. לא, פרק י' א' או י' ב'? מה? פרק י' ג'. לא, עוד לא עשרת השבטים, חכה.
רגע, זה שבימי רחבעם יש נפילה,
זה סיום של הקץ, כן? כי השם אומר לדוד, אם וכאשר שלמה יחטא, תבוא נפילה למלכותו. זה יתרחש במלואו בימי רחבעם. עכשיו, בימי רחבעם, ממש כשזה קורה, ירובעם מקים מזבח בבית אל. זה כתוב בפסוק י' ג', בפרק י' ג' שם, במלכים א' פרק י' ג', כשזה קורה, הוא בונה מזבח לבית אל, בא אליו נביא ביהודה ואומר לו, יבוא יום, בואו נקרא לזה בפנים, פסוק ב', פרק י' ג' פסוק ב', ויקרא על המזבח בדבר השם ויאמר, מזבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך. מה בעצם כתוב פה? מלכים א', פרק י' ג' בהתחלה. יבוא יום, שיעמוד מישהו מבית דוד, ואני אומר לך מראש איך קוראים לו. יושיהו, זה מאות שנים אחר כך התרחש. שוב, זה לא משהו עכשווי. והשם נוקב בשם של מי שזה עומד לעשות את זה. יושיהו שמו, והוא יסבח עליך את הבמות. במילים אחרות הוא אומר, למרות שאתה עכשיו מקבל כאילו אוטונומיה, שבטים שאתה מלך עליהם, תדע שמתישהו מלכות בדוד תחזור להיות המשפיעה באזור, והמלך יעמוד מלך צדיק מבית דוד, והוא יערוס את המזבח שעכשיו בנית. זה ממש קץ, במלוא מובן המילה, כלומר, זה לא עכשווי, עוד דורות, השם אומר, לאן הוא הסתור אותו, אתה עכשיו, מלכות ישראל תעשה מה שהיא לא תעשה, בסוף, מלכות דוד תחזור להיות הדומיננטית במרחב. ועם שם ספציפי. עכשיו פה זה מדהים, דמיינו לכם שבעצם כל אחד ממלכי בית דוד מאז והלאה, יכל לקרוא לבן שלו ישיהו. כלומר, מי זה יהיה? כל המאורות אחר כך, הן צריכות להימדד לאור זה, שבעצם כל הזמן מחכים. אתה התגשם לנבואה הזאת, בסוף יש מישהו שקוראים לו ישיהו. איך זה התגשם בסוף? שמלכות ישראל נחרבה בכלל, בימי חזקיהו, וכשהיא נחרבה וכמעט אין שם אנשים, ישיהו בא וכאילו השפיע גם עם ישראל לחזור בתשובה וזה, ואז הוא הרס באמת המזבח. אז השם לא גילה איך זה התרחש, האם בעצם, זה היה כמה אפשרויות, אם מלכות ישראל לא הייתה חוטאת, כנראה שמה שהיה, שמתוך גדלות, בימי יאשיהו, היא הייתה מתאחדת חזרה עם בית דוד, והוא היה הורס את המזבח. כן, יש הרבה אפשרויות איך זה התקיים הקץ. אבל הקץ הוא קיים ועומד. מעולה. יפה, אז זה היה הקץ התשיעי, שבעצם אומר, בסופו של דבר, מהלך עניינים מהקדש, שמלכות דוד תתגבר על מלכות ישראל. חוץ ישראל יש קץ, יש קץ בסוף למה היא מסוגלת לעשות. טוב, עכשיו יש דברים יותר מוכרים, אז אני אומר את זה, תסליחו לי סתם כדי לא להאריך את זה, אני אומר את זה, יש לנו בעצם עוד ארבעה קיצים. הקץ הבא, זה בימי עמוס, השם אומר, ישראל גלו יגלה מעל אדמתו. כלומר, הקץ הכללי היה שיהודה ישלטו על ישראל, לא, אחרי שחטאתם, המאורעות מעכשיו יובילו לזה, שישראל גלו יגלה מעל אדמתו. תהיה גלות של מלכות ישראל. עמוס פרק זין.
זה לא כמו שנאמר פה בעצם?
לא, כי מה שנאמר פה שמלכות יהודה תחזור להשתלט על עם ישראל, זה יכול להיות שמלכות ישראל לא תגלה, אלא פשוט מתישהו מלכות דוד תשתלט עליה חזרה. זה הקץ העשירי. מימוש הקץ הזה הגיע בימי חזקיהו, אז גלתה גלות ישראל, באותו זמן, מה? פה אנחנו כמה קיצים, בדיוק, פה במקביל, עוד לפני שהתרחש הקץ הסופי של יאשיהו, נוספו עוד קיצים באמצע. זה חריג בקטע הזה, שזה עוד לפני התגשמות הקץ, בעצם נודע יותר ויותר מה עומד לקרות. אז בעצם, אבל מצד שני זה כן התגשמות, במובן הזה, טוב, אני לא רוצה עכשיו להיכנס עכשיו לסיבוכים, באמת פה זה קיצים שכאילו יותר חופפים מהרגיל. אז בימי אזור עמוס והלאה, זה באמת קורה. מתי קרה הקטע הזה? בימי חזקיהו, בימי חזקיהו באמת קרה, התרחש, גם מלכות ישראל גלתה. אז קם ישעיהו ואומר משהו מדהים. ישעיהו אומר, תקשיבו. כן, זה הקטע ה-11. תקשיבו, עומד להיות גלות. הגלות תהיה על ידי מלכות בבל. גלות גם ליהודה אני מדבר. הגלות תהיה גם על ידי מלכות בבל, שאז אפילו עוד לא קמה. וישעיהו פרקים ממדלת ממאי, בגדול. עומד להיות גלות על ידי בבל שאפילו עוד לא קמה, ואחרי בבל יהיה משיח ששמו כורש, והוא יבנה עירי וגלותי ישלח. שוב פעם, זה מדהים, זה מאוד ייחודי שיש נקיבת שם כמו יאשיהו, ככה גם כורש. יהיה מלך מסוים ששוב, והרבה מאורעות קדימה, תדעו לכם, תהיה גלות, אבל אחר כך כורש יבנה עירי וגלותי ישלח. הקץ ה-12 זה שבעצם אחרי שחזון ישעיהו לא נקב בשנים, אבל כשהחורבן עומד לקרות, אז בא ירמיהו ואומר, זה יהיה 70 שנה, עוד 70 שנה אתם תגאלו. אם ממש לפני בוא ה-70 שנה האלה, ואני חושב אני אגיע לקץ ה-13, אם בוא ה-70 שנה האלה, שנה לפני זה מגיע הקץ ה-13 בידי דניאל. ה-12 זה קץ 70 שנה של ירמיהו. ירמיהו אומר, עוד 70 שנה תגאלו. וזו סוגיה שלמה, יש שם בעצם ארבע מימושים של הקץ הזה. קיצור, זו סוגיה שלמה, אבל שוב, קץ מאוד ברור. כשאתם יודעים על גלות, אחר כך 70 שנה תהיה גאולה, זה בעצם שוב פעם, זה חופף לקץ של ישעיהו. הקץ ה-13 הוא בעצם מאז ועד היום, אבל הוא ממש קץ.
זה לפני סוף ה-70 שנה, אז מה...
מה?
מה כתוב שנה לפני?
זה מה שמגיע עכשיו לקץ ה-13. שנה לפני סוף ה-70 שנה קם דניאל. זה בדניאל פרק ט'. קם דניאל, וזה מתחיל מזה שהוא ממש מצטער, הוא לא מבין איך לא הסתיים 70 שנה, והוא מחשב בספרים. בסביבה הזאת, כמה נבואות של דניאל אומרות את הקץ האחרון. למה אני קורא לזה קץ ולא לכל נבואות אחרית הימים קץ? כי נבואות אחרית הימים הן כלליות. דניאל נוקב במניינים ברורים, ברורים למי? לכל מחשבי הקצים לאור חדרות שחשבו, אבל בינתיים לא יודע מי צדק. אבל הוא נוקב מספרים ברורים, שבועים 70, 2300 שנה ונצדה קודש. דניאל בעצם זה הקץ ממנו ועד אחרית הימים, ובעצם ממש מפורש בפסוקים מצם, שככל שנתקרב לאימוש הקץ הזה של הגאולה האחרונה, שהיא שוב פעם היא קבועה בזמן. כן, ככל שיתקרב הקץ הזה, יותר ויותר נבין. מה הפירוש של הקץ הזה? וזה בעצם המקור, מצד אחד כתוב סתום הקץ וחתום, כלומר זה יהיה קץ חתום, לא יהיה ברור מהו, מצד שני כתוב שתרבה הדעת, כשקוראים לזה, זה בעצם המקור של הרבה מגדולי...
2400? בית שני כמה?
אני משאיר את זה לך.
לא,
אבל איפה בית שני? בית שני, כאילו, דרגנו עליו
פה. קורש, למה? אמרנו, הנבואה שקורש יבנה גלותי. כן. עד בית שני. ולפני שקרה בית שני בעצם כבר דניאל אומר, דניאל אומר, תדעו לכם, הקץ הבא הוא עוד רחוק. עכשיו, אני לא נכנס לסוגיה, אני פרט את הקיצים, יש סוגיה מאוד גדולה של בית שני, בגדול, יש המון סיבות בפסוקים עצמם לומר שבית שני זה מראש. היה איזושהי אפשרות להתחיל מחדש, אבל הוא לא היה גאולה. הוא לא היה גאולה. במובנים, יותר לא היה גאולה מאשר היה גאולה. היה אפשרות ליצור ממנו גאולה. זה כמו שיש אדם בגלות ויגידו לו, אם עכשיו תעשה כך וכך וכך וכך, זה זמן שראו לגאולה, אבל זה לא שהוא בגאולה. אז זה הקטע 13, ובעצם מה שניסינו לזכור זה את השדרה של התנ"ך מבחינה שהנבואות, זה... מה?
לא,
אמרתי
13.
אמרתי 13.
לא,
אמרתי 13. אז לא נריב על זה. בכל אופן, מה שרצינו זה לראות שבעצם בתנ"ך יש שדרה של נבואות שמקדימות את ההיסטוריה. השם, בתנ"ך זה לא עובד ככה שיש היסטוריה ואז השם אומר, טוב, אז מה הפירוש, מה קרה, לאן זה הולך, מה עשיתם לפי זה, אני אגיב, לא. השם כל פעם מתווה לאן הוא רוצה לקחת את העולם, אפשר לקרוא את זה, לאן הוא רוצה לברוא את השנים הבאות של העולם, ועל פי זה, בתוך המסגרות האלה כל פעם מתרחשות, מתרחשים בתהליכים ההיסטוריים, וכל לימוד בעצם צריך לכלול את ההבנה הזאת על איזה קץ, בתוך איזה מסגרת, בתוך איזה קץ אנחנו עכשיו. יישר כוח גדול.
זה נגמר בדניאל, כי שם בעצם...
כי שם, בדיוק, שם הסתיימה הנבואה.
אז אנחנו נשארנו...
ברוח הקודש.
אנחנו נשארנו...
בתוך הקץ של דניאל.
חכה עשרה יום מלאכים ברב, לא?